שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום אנחנו נתבונן בעזרת השם במשל שנמצא במדרש, משל שיש בו גם מוסר השכל גדול לחיים, וגם כדרך אגב נלמד כיצד להתייחס למשלים שמופיעים בדברי חז"ל. המשל מופיע בילקוט שמעוני על המילים כבד לב פרעה. נקדים רק מה שהתורה מספרת שם, משה ואהרון מגיעים לפני פרעה, נותנים אות שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא על ידי שהמטה הופך לנחש. פרעה לא מתרגש ממה שהוא רואה, מחייך, מזמין את חרטומי מצרים שיעשו גם הם את אותה פעולה. חז"ל אומרים שאותם חרטומים לא היו הפרופסורים, אלא רק אלה שמתחילים ללמוד, שגם הם כבר יודעים לעשות את זה. משליחים את המטות שלהם, המטות הופכים להיות נחשים. ואחר כך כתוב, ויבלה מטה אהרון את מטותם. כלומר, לא הנחש בלה את הנחשים, אלא המטה של אהרון, לאחר שהכל הפך להיות שוב מטות, החזיקו בזנבות הנחשים וחזרו להיות מטות, ויבלה מטה אהרון את מטותם. זה דבר שאי אפשר לעשות אותו בכוח הכישוף. היום אין אנשים שבקיאים בחוכמת הכישוף, אז היו יודעים להשתמש בשיטות של אחיזת עיניים. כל הנושא הזה של הכישוף, זה לא שבאמת המטה הפך לנחש, אלא הם היו יכולים להשתמש בכוחות של יצורים מסוימים שקיימים בבריאה, שנקראים שינדלטים, והם היו יכולים בשניות, כמו שהיום יש קוסמים שעושים אחיזת עיניים מהירה, ואדם לא קולט איך לפתע המטפחת הריקה יצאה יונה, כשברור לכולנו שהיונה כבר הייתה שם באזור, רק ידעו בזריזות ידיים להעלים ולהראות כאילו, כך היו יכולים להחליף במהירות את המטות בנחשים, כלומר המטה לא הפך לנחש, בניגוד למטה של משה ואהרון, שהוא כן הפך לנחש, אבל המטות שלהם היו מוחלפים במהירות. המטה מוסתר ובמקומו מופיע נחש, ואחר כך שוב חוזר להיות מטה ביד, אז זה דבר שאפשר לעשות אותו על ידי אחיזת עיניים בכוח הכישוף שמשתמשים באותם כוחות שהיו יודעים איך להתעסק איתם. אבל המטה של משה ואהרון, כשהוא בלה את המטות האחרים, זה כבר היה באמת דבר על טבעי, כי ראו שיש כאן הבדל גדול, אלה משתמשים באחיזת עיניים, בכוחות של כישוף, ואלה משתמשים בהוראה האלוקית שבידה לשנות את הטבע. ובכל זאת, אפילו שפרעה ידע שיש כאן מהלך שאין ביד החרטומים שלו לעשות, ויחזק לב פרעה. כך כתוב מיד אחרי, פרעה מחזק את ליבו, הוא אומר אל תתייחס, נכון שאני לא יודע איך הם עשו את זה, אבל הוא לא מוכן להודות בכוח האלוקי שחזק יותר מכל החרטומים שלו וממנו, ולאחר 10 מכות נאלץ בסופו של דבר לשלוח את עם ישראל. לאחר הפסוק ויחזק לב פרעה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כבד לב פרעה. הוא ממען לשלוח את העם, הלב שלו כבד. פשט הדברים, מה זה כבד לב פרעה? יש דבר קל ויש דבר כבד. אבל חז"ל אומרים במדרש כבד לב פרעה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לפרעה הזה כאילו שאין לב. הלב שלו הפך להיות כבד, יש ריאות, יש כבד, וכבד לב פרעה. זה דבר שצריך להבין אותו, וחז"ל מבהירים את הדבר על ידי משל שדורש הסבר, וכאמור יש בו מוסר השכל גדול. נקרא את לשון המדרש. אמרו למה הדבר דומה? לארי וחיות ושועל שהיו הולכים בספינה, וחמור גובה מכס מן הספינה. אריה מלך החיות הולך עם כל הפמליה של החיות שסביבו, נמצא בספינה, והשועל היועץ, כידוע במשלים של חז"ל, תמיד השועל נחשב החכם והפיקח והחריף, והוא כמו היועץ של המלך שמלווה אותו. והנה מתקרבים, הספינה מתקרבת לחוף, וכשהיא קרובה, החמור שם מהחוף צועק להם, אני פה הפקיד של המכס, אתם לא יורדים לפני שאתם משלמים מכס. אמר להם החמור, תנו לי מכס. ממשיכים חז"ל, אמר לו השועל החמור, כמה אזין פניך? אתה יודע שמלך שבחיות עמנו, ואתה תשאל מכס? הרי כל הכוח שלך כפקיד מכס שנמצא שם בחוף, הוא רק מטעם המלך, מטעם האריה שהוא מלך החיות, אתה גובה את המכס, וכל הכסף הזה מגיע לאריה, אז איך אתה מבקש מכס מהמלך? אמר לו החמור, מן המלך אני נוטל, ולגנזיו אני מכניס. אומר לו החמור, אני לא יודע משחקים מלך לא מלך, אני יודע דבר אחד, שהתפקיד שלי לקחת מכס, גם אם זה המלך אני לוקח ממנו, אחר כך זה ילך לאוצר של המלך, אבל אני הולך בראש מקובע, לא מוכן להיפתח, להבין שבמקרה הזה צריך להתנהל אחרת, אז אתם חייבים לשלם מכס, בלי זה אני לא נותן לכם להיכנס. אמר להם הארי, קרבו לי הספינה, כלומר, תזיזו את הספינה עוד קצת שנתקרב לחוף, ויצא וטרפו לחמור, הרג את החמור, ונתנו לשועל, אמר לו, סדר לי איבריו של שוטה זה. האריה הוא חיה טרף, אבל הוא מלך, אז הוא אומר לשועל, תארגן את האיברים של החמור, כדי שהוא יוכל לאכול ממנו את ארוחת הצהריים שלו. הלך השועל וסדרן, ראה ליבו, נטלו ואכלו. כשהשועל סידר את עברי החמור, ראה את הלב, הוא היה רעב גם כן, אכל. כשבא הארי, מצא איבריו נתוחים. אמר לו, ליבו של שוטה זה, איכן הוא? שאל את השועל, איפה הלב של החמור? אמר לו השועל, אדוני המלך, לא היה לו לב, שאם היה לו לב, לא היה נוטל מכס מן המלך. אף כך פרעו הרשע ממשיכים חז"ל, אם היה לו לב, לא היה אומר למלך מלכי המלכים, תן לי דורון. זה משל שמופיע במדרש, נראה משל נחמד, אבל לא כל כך מובן למה צריך את המשל הזה, מה הכוונה שאין לב לפרעו, יש לו כבד. הדברים נראים סתומים, אבל כדרכם של חז"ל שמקפלים הרבה חוכמה במשפטים קצרים, שזה בעצם הסוד של כל אגדות חז"ל, את זה נאמר במאמר מוסגר, המילה אגדה באלף בניגוד למילה הגדה, בהי, הגדה, זוהי הגדה של פסח, והגדת לבינך, שיש מצווה לומר. אבל אגדות חז"ל זו מילה בארמית שמשמעותה עומק שקיפלו אותו חז"ל במעטפת שנראית פשוטה. כל המשלים של חז"ל, יש בגמרא במסכת בבא בתרא, דברים שאמר רבה בר בר חנה, כל מי שרואה את הסיפורים והמשלים שם, נראה לו מאוד מוזר, והוא אומר, פעם הייתי שם וראיתי דברים כאלה, דברים שנראים מאוד תמוהים, מי שמכיר את הגמרא שם, אבל כשרואים את דברי המהר"ל, רואים את דברי המהרש"א שם, כמה עומק טמון בכל האגדתא של דברי חז"ל, ולא כמו שאותם אפיקורסים שניסו לעקור ולשרש ולצחוק מהתורה, הפכו את המילה אגדה למילה של סיפורי סבתות, כאילו שהעניין לא רציני, מעין המשפט שאמר מי שאמר, אם תרצו אין זו אגדה, במילים אחרות מה הוא אומר? שאגדה זה דבר שהוא לא רציני. אז אם תרצו, זאת לא תהיה אגדה. אבל אנחנו יודעים שאגדות חז"ל, יש בהם עומק, יש בהם דברים נסתרים, דברי חוכמה שקיפלו אותם במעטפת שנראית רק כמו סיפור. כדרך המשל שנתן אחד מחכמי הדורות, שאם יקראו עיתון שיצא לפני 100 שנה, ויהיה כתוב שם למשל שהנשר האמריקאי פרס את כנפיו מארצות הברית ועד סוף אירופה, אז אנשים התפלאו, וכי יש נשר כזה גדול, איפה יש נשר כזה ענק? אבל מי שמבין יודע שהכוונה, הנשר מייצג את הסמל של האמריקאים, ובמידה ובאמת כבשו כל כך הרבה מדינות, אז על דרך המשל אומרים שהנשר האמריקאי פרס את כנפיו מארצות הברית ועד קצה אירופה, כלומר מדובר כאן על שליטה באותן מדינות. וכך בדברי חז"ל, ונתבונן כעת במשל שראינו אותו כעת. נקדים יסוד גדול שחכמי הקבלה לימדו אותנו, גם האריזל, רב חיים וולוז'ין מעריך על זה בנפש החיים, מהרחו כותב ואחרים, שנשמת האדם מורכבת משלושה חלקים. היסוד של הדברים מופיע בספר הזוהר, נשמת האדם מורכבת מנפש, רוח, נשמה. יש עוד רבדים, עוד שני רבדים, חיה ויחידה. החיה היא בעצם כמו הילה שעוטפת את האדם באור, שאנחנו לא קולטים אותו בעיניים רגילות, והיחידה כמין כתר של אור שנמצא על ראשו של האדם, אבל אלה מחוץ לגוף, בתוך הגוף, נפש, רוח, נשמה. הנפש, כתוב בפסוק כי הדם הוא הנפש, מקום משכנה הוא בכבד, הכבד כולו דם, כידוע אדם שרוצה לאכול כבד, הוא לא כמו שאר האיברים שדי להם במליחה, הרי לנו עם ישראל אסור לאכול דם, ולכן כשרוצים לאכול בשר, חייבים למלוח את הבשר לפני, המלח שואב את הבשר, שואב את הדם מתוך הבשר, ורק אחר כך מותר לבשל, מה שאין כן כבד, כולו דם, מליחה לא עוזרת כדי לשאוב ממנו את הדם, וחייבים לצלות אותו. כל בשר שיש אפשר או לצלות או למלוח. אלה שני דרכים שניתן באמצעותם לשאוב את הדם שנמצא בתוך הבשר. אבל כבד כולו דם, הדם הוא הנפש, ורק על ידי צליה. כלומר, הרובד הזה שבנשמה שנקרא נפש, הוא בעצם ממלא את הגוף, אבל מקום משכנו הוא בכבד. שם בעצם ההיכל שלו, המקום שבו הוא שורה, ומה בעצם התפקיד של הנפש? הנפש אחראית על התאוות. יש באדם שלושה כוחות שמובילים אותו. יש בו את הכוח של התאוות, שאלה בעצם תאוות בהמיות. כמו שלבעלי חיים יש תאווה, גם לאדם יש תאווה. אבל מעל הנפש יש את הרוח, שהיא אחראית על הרגשות, זה הכוח הנוסף, שנמצא באדם, הרגש של האדם כמו שמחה, עצבות, כעס, קנאה, תאווה, שנאה, לא התאווה שדיברנו קודם, שהיא בעצם סוג של יצר שבוער באדם, אלא יותר עניין של רגש, הרגש שייך לרוח ומקום משכנה הוא בלב. זו הסיבה שכשהאדם שמח מרגיש שהלב מתרומם, עצוב, הלב מתכווץ, כועס, הלב רותח, וכן הלאה. אבל הרי הלב הוא בסך הכל שריר. איך שריר יכול להרגיש משהו? הרוח ששוכנת בלב היא זו שמרגישה. לכן למת יש לב, אבל הוא לא מרגיש שום דבר. הנשמה היא גבוהה יותר, מקום משכנה הוא במוח. המוח הוא אוסף של חלבונים, אבל איך הוא מצליח לחשוב? למת גם יש מוח, למה הוא לא חושב? כי אין לו את הנשמה. הנשמה היא זו ששוכנת במוח, היא אחראית על החשיבה ועל קבלת ההחלטות. כל השכל, התובנות, הלימודים שאדם לומד מתוך ניסיון חיים או מתוך ספרים, מתוך שיעורים שהוא שומע, כל אלה נמצאים בנשמה שנמצאת במוח, היא אחראית על החשיבה וקבלת ההכרעות. כלומר, שני המנועים האלה, התאוות והרגשות, הם שני מנועים שמפעילים את האדם, אבל מי שבפועל קובע האם לעשות כך או אחרת, זו הנשמה שנמצאת במוח. וזה מסביר את פשר הצורך לאכול. כשאדם רעב ורוצה לאכול, או שמתאווה לאכול תאווה מכל סוג שלא יהיה, הרי לכאורה הגוף הוא רק חומר. הגוף מקורו עפר מן האדמה. אז איך הגוף יכול להרגיש רעב? ואם האדם לא אוכל, הגוף בלי לקבל דלק, הוא מת בסופו של דבר. אבל הגוף הוא חומר, איך הוא יכול להרגיש תאווה? התשובה היא, הנפש היא החלק הכי נמוך שבנשמת האדם, היא הכי קרובה לחומר, זו רוחניות אחורה קרובה לחומר, והיא זו שיכולה להרגיש את הצרכים של החומר, של הגוף, ולשדר את התאווה, את הצרכים. בסוגריים נציין שהדברים שמייחסים לפרויד, דוקטור זיגמונד פרויד שחי לפני כ-100 שנה, והוא נחשב מגדולי חוקרי נפש האדם של כל הדורות. יש מכתב ממנו שהוא מספר בהתפעלות ובהתפארות בעצמו שאיזו זכות יש לו, שהחתימו אותו באנגליה על הספר שבו חתומים גדולי המדענים של כל הדורות, ביניהם ניוטון ואחרים, והנה הוא נכנס לרשימה הגדולה הזו. זה הוא כתב במכתב שכתב לידיד. אבל לאחר מותו מצאו בספרייה שלו ספרי קבלה שמתורגמים, פרויד הרי היה יהודי, וחבריו טוענים שמשם הוא שאב הרבה מהיסודות שהוא נתן להם שמות אחרים. הוא דיבר למשל על האיד, האגו והסופר אגו, שלושת החלקים, שלושת הכוחות שנמצאים באדם. האיד זה הכוח התאווני, היצרי, כמו חיית טרף שיש באדם, זה בעצם האיד, הרובד הנמוך שיש באדם. האגו, שזה החלק הגבוה יותר, והסופר אגו, שהוא זה שמקבל את ההכרעות. בספר המהפך הקדשנו פרק לעניין הזה, על דברי פרויד ביחס לדברי המקובלים. מתברר ששורש הדברים שבעבורם קיבל בין השאר תהילת עולם, בעצם נמצאים ומקורם ביהדות, בנפש, רוח, נשמה. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, ביהדות ידוע שההגדרה של מלך, מלך ברובד הרוחני, לא ברובד הגשמי, מה שאנשים לוקחים אחד מביניהם ומכתירים אותו למלך, שבעצם הוא אדם רגיל מבחינה רוחנית, רק הכתירו אותו למלך, אם כי כתוב כבר שהקדוש ברוך הוא נותן סוג של משקל או כבוד למלכים, עצם זה שהוא מופקד על הרבה אנשים, כמו שמשה דיבר עם פרעו יותר בכבוד, לא אמר לו שלך יקרה אסון, אלא אמר, לקח את הדברים כביכול על עצמו, וכך גם רואים בדניאל, שנבוכדנצר ראה, כשהושלחו חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, נבוכדנצר שהיה נוכח במעמד הזה, הוא היחיד שראה את גבריאל, אותו מלאך שבא וצינן את הכבשן, גבריאל הוא שר של גבורה, שר של אש, את החום שבפנים הוציא החוצה, וזה מה שכתוב שם בפסוק, שאותם שהשליחו את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, הם שמתו מהחום, וחנניה, מישאל ועזריה טיילו בתוך הכבשן עם גבריאל, ושם נבוכדנצר קם בבהלה מהכיסא, כל זה כתוב בספר דניאל, ואמר לשרים, הרי השלחנו שלושה, ואיך אני רואה ארבעה, והרביעי דומה למלאך. הוא ראה מה שאחרים לא ראו. כך גם בלשצר, כשראו כולם את הכתיבה על הקיר, מנה מנה תקל ופרסין, שהמלכות שלו הושלמה ותעבור לפרסים, ובאותו לילה נהרג באמת בלשצר, כולם נבהלו, לא ידעו מה זה. בפסוק שם כתוב שכל הנוכחים שם ראו אצבעות כותבות, ואילו המלך בלשצר ראה יד שכותבת. כלומר, למלכים הקדוש ברוך הוא נותן יותר, אבל בסך הכל מלך בשר ודם הוא אדם רגיל, כמו כל אחד מאיתנו, שהתמנה להיות מופקד. אבל בממד הרוחני של הבריאה, מי נקרא מלך? כל אדם שמשליט את המוח על הלב ואת שניהם על הכבד. מלך ראשי תיבות, מוח לב כבד. כלומר, אדם שמשליט את החשיבה, את המוח, את הנשמה, על הרגש שנמצא בלב, שזוהי הרוח, ואת שניהם יחד על התאווה שמקום משכנה הוא בכבד. על פי היסוד הזה נוכל להבין היטב את דברי חז"ל במדרש, את העומק של דברי חז"ל. כשפרעה רואה שמגיעים לפניו משה ואהרון והם מחוללים נס שאי אפשר להסביר אותו בכישוף. אז נכון שבהתחלה הוא לא מתפעל, המטה הופך לנחש, את זה אפשר לעשות גם בכישוף, חרטומי מצרים גם עושים. ואז המוח אומר לו, הם גם סוג של מחשפים. אבל כאשר ראה שבלה מטה אהרון את מטותם, המוח היה צריך להדליק נורת אזהרה. יש כאן כוח שאין לכל החרטומים שלי. הם באים בשם השם שהוא בורא העולם, והוא אומר, שלח את עמי, ופרעה היה אמור באותה שעה לומר לעצמו, אני מבין שיש כאן כוח חזק ממני ואני שולח את עם ישראל. אבל ויחזק לב פרעה. השכל אמנם לא ינהיג את עצמו, אבל לפחות הלב היה צריך להנהיג אותו. הרגשות, הרגש הזה של הפחד, עם מי אתה הולך להתעסק? גם כשאתה הולך לריב עם מישהו, אתה לא הולך לריב עם מי שחזק ממך פי מיליון. ואתה רואה שמשה ואהרון באים בשמו של מלך העולם שבידו לעשות הכל. גם מטה יכול לבלוע מטות אחרים. והמטה הזה מציינים חזל שהוא לא נעשה עבה יותר גם לאחר שבלה. היו שם 10 ערמות של מטות שנערמו מכל המטות שבאו אותם חרטומי מצרים. והנה המטה בולע את כולם ולא נעשה עבה יותר. פרעה היה צריך להרגיש לפחות רגע של פחד. איך בכל זאת ויחזק לב פרעה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני אגלה לך את הסוד. כבד לב פרעה. הלב הזה, שהיה אמור לכל הפחות הוא להנהיג את פרעה, נעשה כבד. כלומר, הנפש ששוכנת בכבד, שהיא מקור התאוות, היא זו שהשתלטה לו גם על הלב, כאילו שאין לו לב. הפחד הסתלק מרוב תאווה שהייתה בו. לומדים כאן יסוד גדול בנפש האדם, שהשכל יכול להבין, הלב יכול לפחד, אבל מי שלא מרגיל את עצמו לעבודת המידות, ללמוד תורה, לקבל את האור שבתורה כדי לקבל את הכוחות האלה, איך להתגבר על התאוות, האדם כזה יכול למצוא את עצמו שהשכל מבין, הלב מבין. אבל הנה פרעו שרואה שיש לו עם של עבדים שבונים במצרים מגדלים, בתים. בספר יוסיפון כתוב שהפירמידות שבמצרים, שכולם מתפעלים, נחשבים פלאי עולם, איך עשו אותם, איך הגיעו לגובה הזה, יש בכל פירמידה מיליוני לבנים שעשויים מיתית. בספר יוסיפון כתוב שאת הפירמידות האלה בנו אבותינו כשהיו במצרים. יש חוקרים שמתווכחים עם זה, אבל הדברים כתובים בספר יוסיפון מלפני 2000 שנה שמסורת בידינו, שאותם פירמידות נבנו על ידי אבותינו במצרים. בספר ארכיאולוגיה תנכית הבאנו את המקורות לדברים עם הרחבה. על כל פנים, יש לפרעו עם של עבדים. תאוות הכסף, הרכושנות, לא נתנה לו שהשכל ידבר או שהלב ידבר. כבד לב פרעו. הכבד הוא זה שהנחה אותו, הנפש ששוכנת בכבד. על פי זה נבין היטב את העומק של דברי חז"ל במדרש. נקרא שוב ונסביר על פי היסוד שהזכרנו עכשיו, כפי שלימדו אותנו חכמי הקבלה, במה שנוגע למוח, לב, כבד, נשמה, רוח, ולמטה מהכל הנפש שאחראית על התאוות. אומר המדרש בילקוט שמעוני, שם זה נמצא ברמז קוף עין וב, כתיב כבד לב פרעו. אמרו למה הדבר דומה? לארי וחיות ושואל שהיו הולכים בספינה. אריה הוא מלך החיות, בנמשל זהו מלך העולם. כל הפמליה של האריה זה בעצם עם ישראל, שהוא המלך של עם ישראל, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כפי כל הפסוקים המיוחדים שכתובים בתורה, במה שנוגע למעמד וליחס של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וגם השואל נמצא שם, שזה השכל החושב, השואל מייצג את הפיקח שבחיות, שהיו הולכים בספינה. וחמור גובה מכס מן הספינה. חמור מלשון חומריות, זה אדם ששקוע בתאוות, וזה מה שמוביל אותו. והוא גובה מכס, רוצה כסף, רוצה חומריות, כפי שהטבע הבהמי שלו. והנה החמור פונה למלך, לפמליה שלו, ואומר, תנו לי מכס. הוא רוצה את הכסף שלו. אמר לו השועל החמור, כלומר השכל, אומר לאותו אדם ששקוע בחומריות, כמה אזין פניך, שאתה יודע שמלך שבחיות עמנו ואתה תשאל מכס, אתה הולך להתעסק כעת עם המלך? אמר לו החמור, מן המלך אני נוטל ולגנזיו אני מכניס. טענה של הבל, תשובה טיפשית. אמר להם הארי, קרבו לי הספינה ויצב את רפו לחמור ונתנו לשועל. אמר לו, סדר לי עבריו של שוטה זה. הלך השועל וסדרן, ראה ליבו נטלו ואכלו. כשבא הארי מצא איבריו נתוחין, אמר לו, האריה שואל את השועל, ליבו של שוטה זה היכן הוא? אמר לו, אדוני המלך, לא היה לו לב, שאם היה לו לב, לא היה נוטל מכס מן המלך. אף כך פרעו הרשע, אם היה לו לב, לא היה אומר למלך מלכי המלכים, תן לי דורון. עומק הדברים, בדברי חז"ל, המלך שואל, איך יכול להיות שהאדם הזה, ששקוע בתאוות, מנסה ללכת במהלכים שהוא מבין שיובילו אותו לתהום. ועונה לו השועל, אותו חכם, אומר לו, אדוני המלך, האדם הזה, הלב שלו לא קיים. אם היה לו לב, הוא לא היה מעז להיכנס לסיכון כזה. וכאן חז"ל מלמדים אותנו יסוד גדול, קודם כל שכל אדם צריך להכיר את עצמו, להכיר את כוחותיו, את ההתמודדויות שיש לו בחיים, לדעת שלכל אדם יש תאווה, יש רגש ויש שכל. הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה היה אומר שאדם שאין לו תאווה אז או שהוא מת או שהוא שוטה. אבל אדם רגיל צריך להיות מודע לכך שיש לו יצר הרע, יש לו תאווה, אבל יש לו גם רגש ויש לו שכל. והשכל, הנשמה שבמוח, היא זו שאמורה להוביל אותו במהלך החיים. אמנם הכוחות פועלים בתוכו, אבל צריך להפעיל את החשיבה הנכונה. ואדם שבאמת רוצה להצליח בחיים, שלא להיכנע לתאוות, ליצרים, אחרת גם אנשים מפורסמים וחשובים יכולים להיכשל על ידי כוח התאווה הזה שפעיל בתוכם, אם לא שבאמת ישמרו על עצמם. וכיצד לשמור על עצמנו? יש סור מרע ועשה טוב. הסור מרע, אדם שבאמת רוצה להיזהר ולהיות בטוח שבמהלך ימי חייו הוא ישמור על עצמו כראוי וילך תמיד בדרך נכונה וטובה. ראשית, לשמור על קדושת העיניים, על קדושת המחשבה. יש היום ניסיונות שלא היו בדורות הקודמים. היום כלי קטן שנקרא טלפון או מחשב שמיועד לעבודה, אבל אדם שיושב ליד זה ולא שומר על עצמו ולא מראש נזהר להכניס חסימות, גם אדם שצריך לצורכי פרנסה, לצורכי עבודה, מה שהתירו גדולי ישראל שימוש בכלים האלה, אבל אך ורק על פי הכללים שנתנו לנו גדולי הדורות, להיזהר ולהישמר, שכל כלי כזה יהיה חסום, יהיה שמור, ברמות הכי גבוהות, רמות הגנה הכי מיוחדות, כי כל אדם, גם אם הוא חזק ויציב, אבל כמה כאלה ידוע שכשנחשפו רק מתוך סקרנות, ירדו לתהום ואיבדו את עצמם מהעולם הזה ומהעולם הבא. אבל כשאדם שומר על עצמו, שומר על קדושת העיניים, זה אסור מרע. ועשה טוב, לא עובר עליו יום אחד בלי תורה. גם אם הוא עובד לפרנסתו, אבל חייב יום יום לקבוע עיתים לתורה. האור שבתורה נכנס לנשמת האדם, כמו שכותב הרמח"ל בדרך השם, נותן לו אור פנימי, מקדש אותו, מרומם אותו. מלבד עצם ההדרכה והחוכמה והשכל שהאדם מקבל על ידי לימוד תורה, לימוד מוסר, לא לחינם אמר שלמה המלך, החזק במוסר אל טרף נצריה כי היא חייך. ויהי רצון שנזכה כולנו להגיע לשלמות הרוחנית, ושהקדוש ברוך הוא ישלח במהרה את משיח צדקנו שיגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.